עכשיו ב-103 FM גיא פלג אוגוסט, אין כותרת מדאיגה יותר, בלגן בנתב"ג. לפי שעה, 15 טיסות מעוקבות, תקלה נדמה שחמורה, תקלה במערכת האוטומטית של מיון המזוודות. טיסות שהמריאו ללא מזוודות, הנוסעים התבקשו לקחת רק חפצים חשובים. המזוודות ייתכן, תגנה בתוך יומיים ניסו להרגיע אותם. אתם יכולים רק לדמיין מה קורה בשדה, מה ההשלכות של תקלה כזאת, של המראות כאלה ללא מזוודות. איתי בלומנטל, כתב כלכליסט, ידווח מהשדה. בכחול לבן שוב מבהירים, בני גנץ שוב מבהיר אחרי שכבר הבהיר בעבר שקואליציה עם נתניהו אינה אופציה, חשף בעיות שמיעה באחת מאוזניו, ושוב מבהיר את הדברים שאמר אתמול לוויינט, ולפיהם אם נתניהו יציע רוטציה כשהוא הראשון אפשר יהיה לדבר, ואז חזר בו ושוב הבהיר כי יקרא לאחדות אך בלי נתניהו. אופר שלח ישלח הבוקר למשימה הקשה לנסות ולהבהיר את דברי המבהיר. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד יגיב על סערת הר הבית, ההתקפות הקשות מימין, ראש ממשלה חלש, תרלול במשמרת, אפס מנהיגות, אמר סמוטריץ'. קרעי כמובן מבטיח לא להישאר חייב. נהיה גם עם חופשתו הראשונה של הרוצח אמירה מוכברג, פרשת רצח, תעלומת רצח כפול שבחלקה לא נפטרה עד היום. 22 שנה אחרי שנעצר הרוצח אמירה מוכברג שרצח את בת זוגו שלומית בלייכמן ואת אמא של איתה בלייכמן, הוא יוצא לחופשה ראשונה מהכלא, פרקליטו יהיה איתנו, ונחתום ביום הולדתו של מרק נופלר, בן 70. נחגוג איתו, ואנחנו מתחילים עם איתי בלומנטל, כתב כלכליסט. בוקר טוב.
בוקר טוב, כתב התעופה של ויינט גיא, וכמו שאתה הצגת בפתיח שלך, לכל הדבר הזה ולכל הבעיה בנתב"ג, צריך להוסיף גם את זה שאנחנו בסיונת הקיץ, השדה עמוס פה במילה, אז זה רק מוסיף פה לתוך כל הבלגן ששורר פה כרגע בנמל התעופה.
ומה אומרים? מה אומרים בהנהלת רשות שדות התעופה? מתי התקלה הזאת תיפטר?
טוב, אז בוא נעשה סדר בכל מה שאנחנו יודעים הבוקר. הבוקר באזור השעה 6:30, מערכת הבידוק כבודה הביטחוני, האוטומטית בעצם, זו שבעצם מד על פקי הצ'קין מגיעה מתחת לאדמה ועוברת את התהליך של השיקוף והבידוק ביטחוני הפסיקה לעבוד, והמשמעות היא שאנשים שמגיעים לשדה ורוצים לשלוח את המזוודה למטוס לא יכולים לעשות את זה, כי המזוודות לא יגיעו לשום מקום, למטוס הן לא יכולות להגיע, וזה אנחנו כולנו מסכימים בגלל שהם לא עברו בידוק ביטחוני. ואז מתחילה הדילמה, מה עושים? במשך זמן רב המטוסים עוקבו כאן, ניסו לפתור את התקלה ולכן נגררו פה עיכובים של שעות ארוכות, ומצד שני התחילו להרם פה מזוודות, מזוודות שאי אפשר לשלוח אותם לבידוק ביטחוני, אז יש פה ערימות של מזוודות פזורות כאן ברחבי טרמינל 3, ומצד אחר יש פה הרבה מאוד נוסעים שמחכים לטיסות שלהם. ואני צריך להגיד, כבר על הבוקר הנהלת רשות התעופה הגיעה כאן לנמל התעופה בן גוריון, מנסים למצוא פתרונות, מנסים לפתור את התקלה הזאת, תקלה טכנית, תקלה שהיא עניין של מחשבים, עניין שהוא משהו בסגנון הזה, וחלק מהפתרונות שמצאו עד שיפתרו את התקלה עצמה, זה שפשוט החליטו להוציא מטוסים ללא המזוודות שלהם.
על הנקודה הזאת אני רוצה להתעכב איתך, מה המשמעות של הוצאת טיסות בלי מזוודות? הרי טוב, כל אחד יכול לחשוב על הטיול שלו, אז אם אתה מתכוון לטוס לפריז ולהישאר בפריז, אז נו, אפשר להעביר יום יומיים בלי המזוודה, אבל אם אתה צריך לנחות במקום מסוים, לקחת מכונית בשדה ולהתחיל לעשות טיול, המשמעות היא להשבית לך את הטיול.
זה במקרה הטוב, תחשוב על טיסה שאמורה להיות עם קונקשן, כלומר... לפעמים אתה טס למקום מסוים ומשם אתה אמור לקחת טיסה נוספת ליד אחר, אתה לוקח איתך דברים לחופשה, אתה יודע, ככל שהחופשה יותר ארוכה אתה גם כנראה הורז יותר, והמשמעות היא קשה. הנושאים שאנחנו מדברים איתם פה, חלקם מקבלים את זה בשוויון נפש, אבל חלק פשוט אומרים שהדבר הזה יכול להרוס להם את החופשה. צריך להגיד, למטוס, כל נוסע יכול לעלות עם מזוודת יד, בדרך כלל בכל חברות עד 8 קילו. זה מה שאמרו פה לנוסעים שהגיעו, קחו את הדברים הבסיסיים שאתם צריכים, ואת שאר הדברים אנחנו נשלח אליכם. אבל שוב, אתה יודע, ברגע שזה כבר עובר לידיים של חברות התעופה, שיש פה כל מיני עניינים שלא בהכרח טובת הנוסעים, זה הדבר הכי חשוב. אולי צריך להוציא עוד טיסות, אולי צריכים לעמוד בלוחות זמנים כאלה ואחרים, אז אולי המזוודות לא יגיעו לא היום, וגם אולי לא מחר, וגם לא מחרתיים. ולכן התקלה הזאת שקרתה במערכת, תקלות קורות, בואו, אנחנו צריכים להגיד את זה גם בפה מלא. השאלה מה יקרה מעכשיו? האם הנוסעים פה יקבלו את המזוודות שלהם בצורה הכי טובה שאפשר? האם הם קיבלו פה תשובות? אני לא בטוח שזה משהו שקרה פה. הרבה נוסעים התעדכנו, כן. אגב, בכל הפרוצדורה הזאת דרך הכתבות היום בבוקר אצלנו.
איתי, אבל תגיד באמת, איך הנוסעים מקבלים את התקלה הזאת שמתארכת ומתארכת, ולפי שעה אני מבין שאין איזה התחייבות או הערכה מתי תיפטר?
כרגע אנחנו לא יודעים מתי זה ייפטר, צריך להגיד את זה. נוסעים, אני אגיד משהו ככה שאולי יסביר מה משהו...
לפי שעה מתנהגים יפה, אני מבין.
כרגע מתנהגים יפה. יש פה כמה חברות תעופה שנתנו הוראות פה לצוות של המטוס שלהם להמתין בנתב"ג, כלומר, המשמעות היא שהטיסה יוצאת באיחור, אבל מתוך הנחה שאולי המערכת התקלה תיפטר ואז המזוודות כן יעלו למטוס. כלומר, עדיין מנסים את המשחק הזה של לדחות הטיסה כדי שבסוף המטוס יצא עם המזוודות. לא יודע, כרגע טוב. לא רואים את הסוף, ואנחנו כמובן ממשיכים להסתכל פה מה קורה, ושוב, אתה יודע, הטיסות לא נעצרות כרגע, כלומר, כל הבלגן שקורה, במקביל ממשיכים להגיע לפה עוד הרבה נושאים, סי עונת, סי הקיץ, ברור. כרגע מתמלא פה, נראה לא טוב, מקווה שיצליחו לפתור את זה בהקדם.
איתי בלומנטל, כתב התעופה של ויינט, תודה שדיווחת לנו, ייתכן ונחזור אליך בסוף התוכנית, מי ייתן ואולי תבשר שכל הסערה הזאת מאחורינו.
מצטרף אליך, בוקר טוב.
נלך הלאה. בוקר טוב לחבר הכנסת עופר שלח.
בוקר טוב.
נשלחת למשימת העברה הבוקר, אני מבין.
לא נשלחתי לכלום, הציבורי
להתראה אצלך ואמרתי כן. כן, יופי, תודה רבה. לא, אבל תגיד, אתה יודע, היית עיתונאי, פרשן הרבה מאוד שנים, זה נשמע לא טוב, הרי כולנו יודעים שמבהירים רק אחרי שמעדת בלשון, כן? שוב פעם.
כן, תשמע, זה מאוד אופייני למערכת הבחירות הזאת.
אתה מרגיש שנתפלים קצת לגנץ?
לא, אני מרגיש ש... אגב, אם נתפלים זה בסדר גמור. אדם מעמיד את עצמו כמועמד לראשות הממשלה, הוא צריך להיות מוכן, או אפילו חבר כנסת, הוא צריך להיות מוכן לזה שיקלפו ממנו את האור. זה חלק ממה שלקחנו על עצמנו כשנכנסנו לחיים הציבוריים, זה בסדר. הבעיה שלי היא אחרת. מערכת הבחירות הזו, שהיא מיותרת מלכתחילה, נגררנו אליה רק בגלל דבר אחד שאתה מכיר אותו היטב, בנימין נתניהו, במקום להחזיר את המנדט לנשיא המדינה, כשהוא לא הצליח להרכיב ממשלה, במקום לתת את זה, שיתנו את זה למישהו אחר, ואגב, ממשלה הייתה קמה, אני חושב שהציבור יודע את זה, okay. בגלל שהדבר הזה אצלו הוא עניין של הישרדות אישית, גרר אותנו למערכת בחירות. Okay. מכיוון שזאת מערכת בחירות שנייה ברציפות, מכיוון שקיץ וכל מיני דברים אחרים, במקום להתעסק בדברים החשובים שעומדים על הפרק, ואתה יודע מה, אני יכול אפילו לקשור את הדיווח שקיבלנו עכשיו בשדה התעופה על הכשלים של הממשלה הנוכחית. אז מתעסקים בזוטות, וזוטות זה האם בני גנץ היה לו לפסוס, כמו שאנחנו קוראים בשפה
של... לא. אני לא מסכים איתך. חבר הכנסת שלח, אנחנו לא מדברים עכשיו על הגמגום אצל יונית לוי, והלבסוס כשלא זכר את שם החייל שנפל, זכר או לא זכר, שיבש או לא שיבש. אני לא מדבר איתך על הדברים. אני, להפך, רבים טוענים, ואני אגב אחד מהם, שמערכת הבחירות הזאת בעצם היא... ממשיכים עם נתניהו, או שנתניהו הולך הביתה? זאת בעיניי השאלה אחת המהותיות.
אבל אנחנו בעניין הזה...
כן, אז זהו, בדיוק בעניין הזה, שיש שטוענים שהוא העניין המרכזי בבחירות, אי אפשר לקבל מבני גנץ תשובה בהירה. יש תיתכן ממשלה עם נתניהו, רוטציה, לא רוטציה, או לא תיתכן ממשלה כזאת? בשאלה הזאת הוא מזגזג.
יש דבר אחד, והוא מאוד ברור, ואגב, גם כחול לבן, וגם יש עתיד, המפלגה שאני חבר בה, שהיא חלק מכחול לבן, עוד ב-2015, לפני שכחול לבן קמה, היא המפלגה היחידה, כחול לבן אחרי הבחירות שלא הניבו ממשלה, שאמרה ועמדה במה שהיא אמרה, לא ניהלנו מסע ומתן, לא זחלנו לממשלה כמו אהוד ברק ב-2009, לא עשינו שום דבר, אמרנו שלא נשב בממשלה שלראשה יש כתבי אישום, ועמדנו בזה באופן מוחלט, וזה אגב מה שסיפר בני גנץ אתמול. עכשיו, לגבי כל מיני ספקולציות, וכל מיני דברים...
לא, חבר הכנסת שלח, אינם,
רגע,
לא מקבל את זה, אני אגיד לך למה. תראה, קודם כל, אין טענה... לא ליש עתיד ולא ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד שהוא מדבר בכמה קולות, אין טענה כזאת. הטענה היא ועליה אני רוצה להתעכב איתך, על הדברים הלא בהירים שאומר יושב ראש המפלגה המאוחדת שלכם בני גנץ, כי אם הוא אומר, אם הוא אומר, אבל אתמול הוא אמר את זה בוויינט וניכר מי שצפה בריאיון הזה שלא הייתה בעיית שמיעה בריאיון אתמול בוויינט, שאלו אותו שאלה פשוטה, יכולה להיות ממשלת אחדות עם נתניה הוא כן או לא, והוא אמר, אם תהיה רוטציה, כשאני ראש הממשלה, אני מתחיל, יש על מה לדבר, דברים כל כך ברורים ומפורשים.
גיא, שנינו יודעים, והמאזינים שלנו יודעים, שאין דבר כזה. ממשלת רוטציה עם בנימין נתניהו שבני גנץ מתחיל ראשון, מסיבה נורא פשוטה.
למה הוא אמר את זה?
הוא בכלל דיבר על מה שהיה באפריל, ולא על מה ש... יקרה אחרי הבחירות הבאות. זאת הייתה שאלה שהוא נשאל, הוא הסביר הסבר קצת, סיפור קצת מפותל, כי הוא ניסה לספר מה היה אז. אני אומר לך, ולכולם זה ברור, לוח הזמנים של הבחירות האלה, שאתה מחייל אותו עם לוח הזמנים המשפטי של בנימין נתניהו, הוא מאוד פשוט.
נכון.
הבחירות ב-17 בספטמבר, השימוע בשבוע הראשון של אוקטובר, היועץ המשפטי לממשלה אומר לכולם, אתה בטוח, יש לך מקורות יותר טובים משלי, שומע את זה כמוני, שההחלטה תיפול מהר, בתוך חודש, חודש וחצי, זאת אומרת, היא תיפול בתוך תהליך הרכבת הממשלה הבאה. עכשיו, אחרי ההחלטה הזאת...
אגב, על המשפט האחרון שלך אני לא שם את ידי.
אז אני מאוד מקווה שמה שהיועץ המשפטי אומר לאנשים אכן יהיה, אני לא רואה...
לא, אני לא שמעתי אותו אומר את זה, אני רוצה לחדד. אני רוצה לתת לך מידע שאולי לא... אני אגיד לך מה נאמר. אני אגיד לך מה נאמר. מה שנאמר הוא שהשימוע יהיה בתחילת חודש אוקטובר, וזה מועד קשיח. פרקליט המדינה, שי ניצן, שמסיים עד
בדצמבר,
אז עד דצמבר פרקליט המדינה, שי ניצן, יעביר את חוות הדעת שלו ואת ההמלצה שלו ליועץ המשפטי לממשלה. זה לא אומר שהיועץ המשפטי לממשלה יקבל את ההחלטה שלו עד סוף דצמבר. היועץ המשפטי לממשלה יקבל את חוות הדעת, ויקח לעצמו את הזמן, לא יודע כמה הזמן יידרש לו, כדי לקבל את ההחלטה שלו. בסוף זאת החלטה של היועץ.
הבנתי. אני שמעתי דברים אחרים, אבל אני עושה דבר אחר, אני לא עושה פה פרשנות. אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה, אין שום סיבה שאחרי תהליך של 3-4 שנים, ואחרי השימוע, לא תהיה החלטה סופית בתוך חודש, חודש וחצי, כדי שבתהליך הרכבת הממשלה, אנחנו נדע את זה. ומכאן והלאה, הדברים הם מאוד פשוטים. אנחנו עובדים כל יום כדי שבני גנץ יקבל את המנדט ראשון, מוחלט, לבד, יקבל את המנדט להרכבת הממשלה. בנימין נתניהו, אם יהיה נגדו כתב אישום באופן סופי, והערכה לא רק שלך, לא מדבר בשמך, לא רק שלי, אלא גם שלו, היא שכך אכן יהיה. לא יוכל להיות אפילו שר בממשלה הזאת, מפני שלגבי שר יש הלכה, אגב צריכה להיות נכון. לגבי ראש ממשלה, לצערנו הם. יכול להיות שתהיה אחרי המקרה של נתניהו, אם יתרשו לזה לבגץ. הוא לא יוכל להיות שר בממשלה הזאת. הוא בוודאי בתוך רוטציה כזאת נקית, תיאורטית, בתוך שנתיים, יהיה ברור אם הוא במשפט, אולי אפילו המשפט ייגמר. אז כל הדבר הזה הוא משחק תיאורטי שבבחירות, ואת זה אני קושר למה שאמרתי קודם, בבחירות שבהן אין כלום, כי הציבור לא מבין על מה הבחירות האלה, אז מתעסקים בדבר. אני אומר לך שאת השאלה הזאת שואלו אותי, לדעתי 300 פעם.
חבר כנסת שלך, אני מבקש לסיים, ואני חוזר ואומר, הדברים שלך ושל יאיר לפיד מאוד מאוד ברורים, בני גנץ נאלץ להבהיר, ולא בגלל שלא שמע טוב את השאלה, הוא נאלץ להעביר מכיוון שהדברים שלו אינם ברורים, כפי שהדברים שלך כן ברורים. אתה יודע, זה דברים נורא נורא פשוטים. יכל לענות אחרת. יכל לענות אחרת אתמול.
אני מקבל את מה שאתה אומר, לא טוב, שהסיטואציה שבה צריך להבהיר היא לא טובה. אני אומר, בסוף, לא על זה הבחירות האלה. הבחירות האלה בסוף הם, האם אנחנו ניתן לבנימין נתניהו לבנות עיר מקלט במשרד ראש הממשלה, שתאמר... שבעצם האיש היחיד במדינת ישראל שיכול לעשות מעשים שמביאים לכתב אישום, ואחר כך להתחמק מהם, יהיה ראש הממשלה. אגב, זה לא יהיה ראש הממשלה, מפני שאם תהיה חסינות לראש הממשלה, אתה יודע כמוני שאחר כך תהיה חסינות גם לשרים, נתניהו, הקואליציה, שהוא קורא לה הקואליציה הטבעית שלו, מלאה באנשים שאוטוטו זה קורה להם.
ובינתיים נדמה לי שאנחנו צפויים לכתב אישום.
או שכחול לבן תרכיב את הממשלה.
ונדמה לי שבינתיים אנחנו צפויים כבר בימים הקרובים כתב אישום נגד השר חיים כץ, וזה אומר שהוא יצטרך להתפטר מיד. טוב, חבר הכנסת אופר שלך, תודה רבה לך.
תודה לך, אגב.
תודה שאלית. נצא לפרסומת. טוב, שלום חבר הכנסת קרעי מהליכוד.
בוקר טוב.
שמח אצלכם.
תמיד שמח. אנחנו במערכת בחירות נחושה מתמיד, במצב שבאמת אותו אחד שהיה בצד שלנו חצה את הקווים ורוצה לקיים היום ממשלת רוטציה משולשת כזאת עם גנץ, לפיד וליברמן, ובהחלט המאבק עכשיו הוא מאבק לא פשוט, אבל אנחנו נחושים, ובעזרת השם ב-18 בספטמבר נגיע לניצחון.
טוב, אני רוצה לצטט לך דברים, אתה ודאי שמעת את הדברים שאמר חבר הכנסת סמוטריץ', דברים מאוד מאוד קשים על ראש הממשלה, אתה מכיר אותם, נכון?
כן, זה, תשמע, זה לא מכובד לדבר ככה על ראש ממשלה, זה ברור, אני לא חושב שיש ספק, אני חושב שגם סמוטריץ', השר סמוטריץ', חצי התנצל על הדברים שלו, בסדר.
אבל בוא נדבר על המהות.
כן, אתה מדבר על הסיפור של, של החלטת בית המשפט באפולה.
טוב, אני מבין שאתה רוצה ללכת לשם, נלך לשם, כן.
כן, תשמע,
רק נזכיר למאזינים, אתמול החלטה של בית משפט שאסר על עיריית אפולה לקיים מופע זמר לציבור חרדי בתנאים של הפרדה מלאה. אתה יכול להבין את ההחלטה הזאת של בית המשפט, אני מתאר לעצמי.
ממש לא, אני מתפלא שאתה יכול להבין החלטה כזאת כשמדובר על אירוע אחד מתוך 360 אירועים שגם העירייה בתגובה שלה, אתה רואה שהיא מצרה על החלטת השופט ולא מבינה מאיפה זה בא. זה פשוט מעיד על ניתוק של המערכת המשפטית אותם תקנות שדינה זילבר הוציאה, בניגוד לחוק אגב, אני חושב שכל בר דעת שקורא את החוק הזה שאוסר על אפליה, כמו השופט שציין את אותו סעיף 3 שאומר שאסור לבצע אפליה, אותו סעיף עצמו מסייג בתוכו ואומר, אין רואים אפליה בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים ולנשים, כאשר מדובר בהדרה של ציבור משירות שהוא לא יוכל לקבל אותו במקום אחר. אז תחשוב שמדובר בגברים, נשים וילדים קטנים שיושבים בבית, יש 360 אירועי תרבות בעיר, הם לא יכולים ללכת לשום אירוע, ונותנים להם איזושהי כבשת רש, איזשהו אירוע אחד שמוכנים לעשות אותו בשבילם, ובא השופט ואני לא יודע מה, באטימות מוחלטת, משאיר את אותם ילדים בבית, שגם את האירוע הבודד הזה לא יוכלו להגיע אליו.
כן, אבל אני רוצה לדבר איתך לא על החלטה של בית המשפט, כי נדמה לי שכולנו אמורים להרכין ראש בפני החלטה של בית משפט. אני רוצה לדבר איתך שוב על העניין,
אני
על העניין
לא חושב,
של הסגנון.
אני לא חושב שאנחנו צריכים להרכין ראש בפני החלטה של בית משפט.
אני אגיד לך, זה באמת המצאה, רגע, חבר כנסת קרעי, זה באמת המצאה חדשה של שר המשפטים, שאמר עם כניסתו לתפקיד, שלא חייבים לכבד כל החלטה של בג"ץ, אבל החוק
לא, במדינת לא, ישראל מחייב. כן, אבל לא להרכין ראש, אנחנו מחוקקים, ולכן אנחנו במסגרת הכלים הפרלמנטריים שיש בידינו, אנחנו נאבק על כך, ונדאג להסביר את זה בחקיקה ראשית, שאירועים כאלה לציבור כזה, שהוא מודר, שהילדים שלו יושבים בבית, ולא יכולים לצאת לאף אירוע כזה, אנחנו נסביר את זה בחקיקה ראשית, שלא תותיר מקום לפרשנות, למרות שלטעמי גם היום אין מקום לפרשנות, החוק הוא מאוד ברור ומתיר לקיים אירועים כאלה, ולמרות זאת, אותה יועצת משפטית, מהיועץ המשפטי, מחליטה להסיך הבדת,
כן, אבל אני רוצה לחזור איתך לסגנון. אתה יודע, לפעמים אנחנו מתעקשים לעסוק במהות, ולפעמים הסגנון הוא הסיפור. אז אני רוצה לצטט לך דברים שאמר חבר כנסת סמוטריץ'. מערכת משפט מטומטמת, ראש ממשלה ש100% מהטרלול הזה מתרחש במשמרת שלו. דינה זילבר, כן, אותה בחירה בפרקליטות, היא ראש הממשלה האמיתי. האם זה סגנון שאנחנו יכולים לקבל, שבו שר בממשלה מתבטא כלפי ראש הממשלה?
תראה, כמו שאמרתי קודם, הסגנון מצער, הסגנון הזה כלפי ראש הממשלה לא מכובד, אבל שוב, אם אנחנו עוסקים במהות, אז המהות היא בהחלט, יש פה הרבה מקום לתקן, וגם זה לא מכובד להשאיר ציבור שלם בבית, גברים, נשים וילדים שלא יכולים ליהנות. בוא אני אספר לך על עצמי, אתה יודע, אנחנו לא מכירים כל כך. אני בעצמי בן למשפחה חרדית. אני בחור ל-17 אחים ואחיות.
כן.
בסדר? המשפחה שלי, אנחנו גרים בדרום, ובדרום אין כל כך, זה לא בני ברק וזה לא ירושלים. אז ברוב הזמן, האחים שלי לא היינו יוצאים בשום אירוע. כשאירוע הוא לא מתקיים בהפרדה ולא מתקיים על פי כללי הצניעות, אז יושבים בבית ומנסים ללכת לאיזשהו אירוע בבני ברק במהלך החופש, או בירושלים במהלך החופש. מקשה מאוד, וזה לא רק אנחנו, זה משפט, ותחשוב שיש קהילה שלמה כזאת בעפולה, שהעירייה רוצה לקיים לאירוע כזה, לתת לאותם ילדים קטנים, ליהנות ערב אחד בחופש שלהם. איזו מין אטימות של שופט ושל מערכת שמנותקת מהמציאות, לומר להם גם את זה, את כבשת הרש הזאת אנחנו גוזלים לכם.
כן, תראה, השאלה, אני שוב חוזר ושואל אותך, האם נכון ששר בממשלה וחבר כנסת נבחר, יתבטא באופן כזה לא רק כלפי החלטה של בית משפט וכלפי בית המשפט, אלא כלפי דינה זילבר, בחירה במשרד המשפטים, משנה של היועץ המשפטי לממשלה, בסופו של יום עובדת ציבור שעושה את עבודתה לפי מיטב הבנתה ולמיטב שיפוטה, ומדביקים לה ומכנים אותה כינויים מהסוג הזה, ויש גם מציאות של בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, שמייחס את הכישלון הזה בחוות הדעת שגורם מקצועי במשרד המשפטים כתב, למי שהייתה שרת המשפטים, איילת שקד. איזה מין ממשלה אתם מציעים לנו אחרי הבחירות?
תראה, הנושא הוא מאוד פשוט. יש נבחרי ציבור שנבחרו, ולכן יועצים משפטיים במשרדי ממשלה, להבנתי, צריכים להיבחר באופן, על ידי השר המכהן. זאת אומרת, היועצת המשפטית הזאת, דינה זילבר, שלא נבחרה על ידי שר המשפטים, ולכן היא עושה ככל העולה על רוחה, אני מקווה שזה ביטוי מספיק מעודן לטעמך, אותה יועץ משפטים צריכה להבין שהשר הממונה יכול לפטר אותה כשהיא לא מבצעת את רוח הממשלה, את רוח נבחרי הציבור. לא ייתכן שזה
יהיה... רגע, אבל אולי אתה תבין שבשנה שבה אנחנו נמצאים, לא ייתכן שבמדינה סבירה תהיה הפרדה על רקע מגדרי בין גברים ונשים באירועים ציבוריים.
אבל אתה אומר את זה בניגוד לחוק. החוק בפירוש כותב, אני אצטט לך שוב פעם, אין רואים אפליה בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי ההפרדה תמנע מחלק מהציבור את הספקת המוצר או השירות, וכאשר קיימת חלופה ראויה לאלה שלא מעוניינים בהפרדה. אני חושב ש-359 אירועים זה חלופה מספיק ראויה לעומת אירוע אחד בלבד שהוא כבשת הרש. בוא, אתה רוצה, אפשר גם להיכנס, אפשר להיות, הכפייה צריכה להיות, לא צריכה להיות משני הצדדים, לא כפייה דתית וגם לא כפייה חילונית. אנחנו גם לא, כמו שאנחנו לא נכנסים לבית כנסת ומנסים להכריח את המתפללים בו להתפלל ללא הפרדה, אותם אלה שמתפללים בבית הכנסת, אותם חרדים, שמעוניינים בהפרדה למשך כל אורח חייהם, לא דווקא בבית הכנסת, צריכים לאפשר להם, כמובן במסגרת החוק, כמובן כשיש חלופה אחרת.
חבר הכנסת קרי, חבר הכנסת קרי, תודה רבה לך, ורק אנחנו נחתום את השיחה עם תגובה חריגה של הנהלת בתי המשפט אתמול, בעקבות אותן התבטאויות, בעיניי חמורות, וכך נכתב בתגובה. בעקבות פסק דין הותחו במערכת המשפט ובשופט בית המשפט המחוזי בנצרת באופן אישי גידופים מבישים המהווים נקודת שפל בשיח המתלהם אשר למרבה הצער הולך ופושט בארצנו כלפי מוסדות ממלכתיים. נדמה לי שהתגובה הזאת מדברת בעד עצמה, נצא לפרסומת. בוקר טוב לבני ציפר.
בוקר טוב.
מקורב למשפחת נתניהו, כן?
כן, מעבר לדברים אחרים שאני עושה.
כן, בטח, כן. ודאי, אוקיי. ודאי, אנחנו לא שוכחים
את ה... אני מקורב, כן, אבל זה כבוד גדול. כן,
כבוד גדול. מקורב. בסדר, אנחנו לא נחסוך ממך את הכבוד הזה, להפך. ניתן לך אותו ובנדיבות, מה שמגיע, מגיע.
כן.
טוב, רציתי לשאול אותך, בחנות, אתה עיתונאי ותיק, מתבונן גם התבוננות ביקורתית על התקשורת הישראלית, ודאי ובוודאי בהקשר של משפחת נתניהו. האם אתה סבור שאנחנו העיתונאים עוסקים יתר על המידה בילדיהם של בני הזוג נתניהו?
כן, כן, אני חושב שכן. אמנם העיסוק עצמו הוא לא מגונה, כי למשל יש עיסוק מאוד גדול בילדי בית המלוכה הבריטי.
בדיוק.
גם שם יש ייצוג מאוד גדול. כן. זאת אומרת, אבל הזדוניות והרוע שכאן נוטף מהכל הוא מוגזם. זה היה מוגזם. לא העיסוק. זה ברור שהתעסקו. זה אין ספק. מה גם שנתניהו הוא אדם קריזמטי והוא מנהיג אחד אחר. כאילו המבוקשים וכאילו המסקרנים בעולם, אז ברור, אז גם בארץ רודפים אחריו ורוצים לדעת כל בדל אינפורמציה לה. אבל פה נוסף לזה, התבלין הזה של הרוע, שבעיניי הוא פשוט עובר כל גבול, זה העניין.
איפה אתה רואה ביטוי לרוע במה שקשור לבניו של ראש הממשלה?
קודם כל, הדוגמה הטובה ביותר זה אבנר, אבנר הצעיר. זאת אומרת, בחור שוחר טוב, לא עזר לאף אחד, לא הפריע לאף אחד, עובד כמלצר ומתכונן ללימודים.
אתה ראית בעניינו פרסומים שהיית מגדיר אותם פרסומים זדוניים, מרושעים?
קודם כל כן, אפשר להגיד שגם הדבר הזה שהוא נסע לחול אחרי הצבא לאוסטרליה וניו זילנד ואימו הצטרפה אליו, אז זה כבר גרר אחריו חרושת שמועות ודברים כאילו לא טובים, אבל זה בסדר, נגיד זה היה סביר.
בני, אנחנו בהקשרים אחרים עסקנו, נדמה לי, בשבוע שעבר ובעריכות, בזדוניות של השמועות בהקשרים אחרים ונוראים יותר. ולכן שמועות הן שמועות, בוודאי בעידן של רשתות חברתיות.
בואו נגיד שזה היה
עוד סביר. אבל דווקא אני רוצה להתעכב איתך על הנסיעה, כי אתה בחרת להציג את הדוגמה הזאת. בכל זאת, מכיוון שמדובר בנסיעה, ובנסיעה שהציבור מממן את מממן ובנדיבות ובסכומים משמעותיים את ענייני ההבטחה, כן. אז אני מקבל את זה ואני לא חושד בכשרים שאביר נתניהו בא ואומר, רבותיי, ההבטחה הזאת היא לא דבר שאני רציתי אותו, להפך זה דבר שמכביד עליי. אפשר לקבל את זה ולהאמין, נכון. את זה. אבל בעצם העובדה שאותה נסיעה עולה למשלם המיסים סכום כל כך משמעותי, האם זה לא מביא את זה לשולחן הדיונים שבו יש שיאמרו, בהינתן, בהינתן שזה עולה כל כך הרבה כסף, אפשר לעסוק בזה.
אז זהו, התשובה היא בגוף השאלה, כמו שאומרים. אתה בעצמך אמרת, זאת אומרת, זה לא נכפל, זה נכפל, אבל זה לא מרצונו, הוא היה מת.
כן, אבל אני משלם, השאלה אם אפשר לנהל דיון בעניין שכמה שזה עולה לי.
תראה, אנחנו משלמים את זה, כי יש איזשהו מוסד במדינה, לא יודע, זה ועדת שרים בענייני הבטחה, לא יודע, כל מיני דברים שמחליטים שהאנשים האלה, אלה ואחרים, צריכים הבטחה. זה הכל, זאת אומרת, ברגע שהעניין הוא כזה, העניין הוא זה האובר דיווח על משהו. זאת אומרת, זה שאנחנו אנחנו משלמים המון דברים במדינה, אבל לא בואו מפנים את הזרקור לכל הדברים שעליהם אנחנו משלמים שנראים מטופשים.
לא, כי אני פשוט לא נתקלתי בפרסום זדוני בעניינו של אבנר נתניהו, וככל שלטענתך יש פרסום זדוני בקשר ליאיר נתניהו, נאמר בעדינות שיש לו איזה אחריות תורמת.
כן, כן, ניסו, פשוט הוא לא הגיב, ואז זה לא התדרדר הלאה, אבל כן אמרו דברים, מה פתאום, אמא שלא נוסעת לדדה, ומה הוא עושה שם, וכל מיני היו כן. עכשיו, אבל זה היה נאמר בקטנה, כמו שאומרים בסלנג. מה שעכשיו קרה, זה הסיפור הזה עם ברק כהן, שפוצץ את העניין, שגם, זאת אומרת, יש לך אדם באמת שלא עשה שום דבר רע לאף אחד, ובא מישהו וממש תוקף אותו, כאילו תוקף, כאילו חודר לתוך הפרטיות.
כן, אבל ראית שבית המשפט, קודם כל אני ישבתי באולפן שישי האחרון, והפרשן לצידי אמנון אברמוביץ' שמסומן מופיע יחד איתי באותו מדד של מושמצי משפחת נתניהו, הלל ושיביח את אבנר נתניהו. אני לא הבאתי עמדה משום שאני לא מכיר את הבחור הצעיר, אבל מה שאני אומר שאנחנו רואים פה גם בקרב פרשנים שמזוהים או מסומנים בידיכם במרכאות כאויבי המשפחה, שבאים ואומרים אבנר נתניהו הוא חומר אחר.
כי פשוט, נכון, כי בית המשפט עבר, לעומת זאת באולפן אחר, נגיד באולפנים אחרים הזמינו את ברק כהן, שהוא בסך הכל אדם שאני לא הייתי מזמין, לא הייתי יושב איתו לכוס קפה, אז הוא מזמינים אותו כאילו זה גיבור לאומי, וגם זה יותר גם לזה, יש לזה ריקושטים, כלומר שאנשים כלומר תמימים חושבים שהוא באמת איזה גיבור לאומי שבא ומגן על המסכנים מפני הריצות של משפחת נתניהו. העניין הוא שכל האווירה היא מורעלת. האווירה היא מורעלת.
טוב, בני, אנחנו צריכים לסיים.
בסדר.
אז תודה רבה לך על הדברים, ותודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה, ביי ביי.
טוב, לפני 22 שנה נרצחו שתי נשים, שלומית בלייכמן זכרה לברכה, ואימא שלה איתה בלייכמן, מי שהוא אשם והושה בביצוע הרצח הכפול, הוא מדען בעל שם עולמי, דוקטור עמירם הוכברג, שגם חטף את הבן שלו ושל שלומית בלייכמן איתי, הוא אותר בשוויץ, הגיע לישראל, זאת תעלומת רצח שאותי באופן אישי מעסיקה מאז ועד היום, אני חוזר אליה פעם אחר פעם, גם בהרצאות, גם במעקב עיתונאי. הבוקר קראנו בידיעות אחרונות שדוקטור עמירם הוכברג צפוי לצאת לחופשה ראשונה מהכלא, ואיתנו בעניין הזה שניים, דורית בן מאיר, מי שהייתה אז ראש צוות החקירה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ועורך הדין ליאור אשכנזי, שמלווה את עמירם הוכברג.
בוקר טוב, גיא.
דורית, את עורכת דין כבר, גם את עורכת דין היום, נכון?
כן, גם, כן.
אז רציתי באמת לשאול אותך, כשקראת את הידיעה, אני מבין שאנחנו אלה שהעברנו אלייך את הידיעה הזאת שפורסמה כאמור הבוקר בידיעות אחרונות, מה עבר לך בראש?
האמת שזה החזיר אותי לטלפון הראשון של שמולי שאומר,
שמולי אחיה, כן,
שאומר, לא עונים לי בטלפון, אני מאוד מוטרד, וכל האירוע... לרבות הגופה, החטיפה, כל האירוע ככה...
גופה אחת נמצאה, רק נאמר שגופתה של שלומית בלייכמן לא נמצאה עד היום.
נכון, עד עצם היום הזה הגופה לא נמצאה, וזה קצת ככה, אני מרגישה אם זה לא טוב, אני סבורה ש... אני מניחה מן הסתם שוועדת השחרורים בחנה את כל ההתנהלות שלו במהלך השנים, ההתנהגות הטובה, זה שהוא מלמד אנשים וכו', אבל אני אומרת שזה היה רצח בדם קר, הוא תיטע ושיקר את בנו הקטן, את איתי, כל היה בכוונת מכוון, לא בטוחה ולא חושבת שהיה מגיע לו אפילו דקה אחת בחוץ, הוא אמור היה מבחינתי, קו מחשבתי, לרצות את עונשו, מה עוד שעד עצם היום הזה, בניגוד למה שכתוב, הוא לא סיפר, לא אמר רצחתי, הוא סיפר סיפורים עד עצם היום הזה.
דורית, אבל את ידעת שהיום הזה הרי יגיע, שבמדינת ישראל קוצבים מאסרים לרוצחים, ומאסרו נקצב ל-40 שנה, במובן הזה היה ברור שביום מן הימים הוא גם יצא לחופשה, וגם עשוי להשתחרר.
ברור, מתי שהוא ישתחרר, ברור לי, אבל באופן אישי, ואני מאמינה גם אם אני ככה מכירה את זה לא פחות או יותר, אני מאמינה מן הסתם שאם הוא יקרא את הידיעה הזאת, זה ייתן לו 10 יריות בלב, וכיוון שאיתי, הילד היקר הזה, נשאר ללא אימא, ללא סבתא, לבד, בודד בעולם הזה, וכל הרע והרוע יצא מתוך האדם הזה שנקרא אדון הוכברג.
תודה דורית, אני תישאר איתנו על הקו, ואני רוצה לצרף לשיחה את עורך דין ליאור אשכנזי, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
ואתה מלווה את עמירם הוכברג, בשיחה מקדימה סיפרת לי על תהליך של שיקום משמעותי שהוא עבר בכלא, ואני שואל אותך, עבר תהליך שיקום משמעותי, האם לא נכון במסגרת הבקשה שלו לצאת לחופשה, אני מתאר לעצמי בעתיד, יבקש גם להשתחרר מהכלא, לתבוע ממנו, ספר איכן הגופה?
אז קודם כל אני רק אתקן בפרטים עד הסוף, עמירם יצא היום לחופשה ראשונה, הוא עדיין לא משתחרר, הוא עדיין נשאר עציר, הוא עדיין בתוך תהליך שיקום ארוך, פורה ומוצלח מאוד צריך להגיד, האיש הזה עבר שינוי מקצה לקצה בין כותלי הכלא אחרי מספר רב מאוד של קבוצות טיפול והליכי טיפול שהוביל אותו גם לשינויי מחשבה וגם לשינויי תפיסה. אני כן יכול לומר לך גם משיחות שאני מנהל איתו כמעט יום יום וגם מהחוות דעת של הגורמים הסוציאליים בכלא שהאיש מלא חרטה על המעשים שהוא
ביצע. איפה הגופה? מלא חרטה, מלא עבר טיפול, תיקן את דרכיו, מכה על חטא, איפה הגופה?
תראה, את הגופה בוצע תהליך לפני מספר שנים, במסגרת התהליך של ההפנמה ולקיחת האחריות שלו, שבו הוא ביקש מיוזמתו, מגורמי הכלא, בואו תנו לי לצאת איתכם, ואני אנסה לסייע באיתור המיקום המדויק של הגופה. התהליך הזה אחר בוצע, הוא לא צלח, בין היתר גיא, בשל העובדה שאחרי כל כך הרבה שנים, האזור הספציפי שבו הוא אומר שבו הותמנה הגופה, עבר שינוי מקצה לקצה ברחובות, רחובות השתנתה לגמרי,
כן.
נבנו בעניינים מפה עד הודעה חדשה, כך שיש קושי גם לך את האיתור, אבל
עורך דין אשכנזי,
הרצון והניסיון נעשו.
עורך דין אשכנזי, תודה לך, ומשפט סיום שלך, דורית בן מאיר, את מאמינה לרצון הכן של אמיר מוכברג לגלות איפה הגופה, או שהוא תיאטע שוב בחוקרים?
אני לא מאמינה לו, אני באופן אישי יצאתי עם הצוות שלי, הוא יצא עם נציגים משירות בתי הסוהר, והוא הלך לאיזשהו מקום לכאורה, ואמר פה, מכיוון שהיה לו מניע, הוא פשוט רצה לפגוש את הבן שלו. הוא עשה הכל כדי שהבן שלו ייפגש איתו, וזה נשמע לכאורה, הוא בסדר, הוא בסדר, אבל תאמינו לי, אני מכירה את האיש הזה, הוא לא בסדר, הוא גם לא יהיה בסדר בחוץ, ואני בטוחה במה שאני אומרת.
טוב, תודה רבה לעורך דין ליאור אשכנזי, תודה לך, דורית בן מאיר, ואנחנו לדיווחי תנועה, ואחר כך פרסומת. In the dark, it's raining in the fog. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. שלום לבועז כהן, מגיש ברדיו 99.
שלום שלום, בוקר טוב.
חגיגה.
אני לא שומע אותך, אני מתנצל.
אמרתי, אנחנו חוגגים יום הולדת למרק נופלר, סולן דייר סטרייטס.
כן, חגיגה. בן 70 היום, כן, היית מאמין?
כן. תגיד, הוא היה עכשיו באמצע מסע הופעות, הוא בכושר?
הוא בכושר, כן, אני ראיתי אותו לפני כמה שנים אמנם, אבל תשמע, אומן מה זה 70 היום? אתה רואה אנשים מופיעים גם מאוחר, בגיל מבוגר יותר, כן.
ואנחנו מתרפקים רק על היצירה הישנה שלו, באותו סולן דייר סטרייטס, או שיש לו גם איזושהי יצירה מאוחרת יותר רלוונטית?
תראה, קודם כל, מי שאוהב את מאק נופלר, מכיר מדרך הטבע לא רק את העבודות שלו עם דייר סטרייטס, הלהקה שסך הכל לא קיימת הרבה מאוד שנים, אלא גם את עבודות הסולו שלו וגם את הפסי קול שהוא כתב לסרטים, הנסיכה הקסומה וקל ועוד ועוד, תקליטי סולו יפהפיים, שיתופי פעולה עם אומנים, הוא עשה ועושה מוזיקה נהדרת.
וממשיך ומופיע כל הזמן.
ממשיך ומופיע כל הזמן, כן? תודה, רוקנרול הוא כבר לא שייך לצעירים בלבד.
אומר לי העורך שלנו נדב רוזמן שאתה היית בביתו, באיזה נסיבות?
באמצע שנות ה-90 הייתי שליח של ראש אחד, ידיעות אחרונות, בלונדון, והסתובבתי הרבה ב-MTV, המון. ויום אחד הוא הגיע לשם לתוכנית, הוציא אלבום סולו ראשון, שלא היה פסקול לסרט, היה אלבום גולדן הארט, והסכים להתראיין שם, ישבנו על גדות נהר התמז בחוץ שם, מחוץ לבניין של MTV, ואז פתאום הוא הסתכל עליי ואמר לי, למה אנחנו בעצם יושבים פה? בואו נלך אליי הביתה. אמרתי לו, אליך הביתה? אמר לי, כן, אני גר פה קרוב. והלכנו אליו הביתה, וכן, ושם נעשה הרעיון בסופו של דבר. איש חביב להפליא, סיפר לי גם סוף סוף, איך מבטאים את שמו, את שם המשפחה, זה תמיד נופלר, קנופלר. הוא הסביר לי שהשם במקור הוא הונגרי, אבא שלו יהודי הונגרי שברח מהונגריה ב-1939, לפני
ולכן איך מבטאים?
לכן מבטאים את זה באנגלית, מבטלים את ה-K, אבל בכל שפה אחרת זה לגמרי K. יש לזה גם משמעות, זה ניצת הפרח, קנופפלר.
אוקיי, בועז כהן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
בוא נשמע. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger.
התוכנית שלנו ערכו והפיקו נדב רוזמן, אפרת קורמן ומלי בנימינוב. אחרי על השידור היה איציק אהרון. אחרי על השידור ברדיו צפון 101.5, שם היה אמג'ד בדר, בדיגיטל מיכל דאבי. אחרינו רון קופמן וינון מגל. תודה לכם, תודה להם על ההזנה. אני אהיה כאן גם מחר בבוקר להשתמע.
אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.